ללמוד איתכם כמה דברים שעסקנו בהם במסגרת שיעורים אחרים במכון מאיר, אבל כיוון שמתנקזים כל העניינים האלה לעניין המשפחה הישראלית, אני חשבתי שמן הראוי שנעסוק בזה. זה המרכיבים של המשפחה. כן, סתם משפחה זה אבא, אמא, ילדים. כן, זה פחות או יותר איך שבנויה המשפחה, זה יכול להתפרס על כמה דורות. ולא תמיד, במיוחד בתרבות המערבית, שמים לב לזה שהאדם איננו קיים לבדו, אלא הוא משובץ, אפשר לומר, במערכת של יחסים, שקובעת הרבה בזהות שלו. כן, הפסיכואנליזה עוסקת בזה הרבה, מה שאדם חושב על אביו ואמו, זה מה שהוא חושב על אלוהים, על החברה וכדומה. ולכן מן הראוי לשים לב למבנה של המשפחה כפי שהוא מופיע בתורה. אני רוצה לציין כדבר מעניין מאוד, זה שבשפה העברית המילה אישה, אחד מהמרכיבים של המשפחה, היא הנקבה של המילה איש, שגם הוא אחד מן המרכיבים של המשפחה. יש איש ואישה. והדבר מקובל שכאשר רוצים לציין מילה בלשון נקבה, לוקחים את המילה בלשון זכר ומוסיפים לה ה', נכון? למשל, אני יודע, דוב, דובה, כן? זה דבר מובן. אז איש, אישה, מוסיפים ה', כדי לציין שזה בלשון נקבה, אף על פי שמבחינת התולדות של השפה, ייתכן שהמקור של המילה אישה הוא שונה מהמילה איש, אבל מזה של המילה איש, אבל בכל מקרה התוצאה היא שאישה זה הנקבה של המילה איש. והשאלה היא, האם זה דבר מיוחד במינו? והתשובה היא שכן, רק בשפה העברית, כבר הדבר הזה צוין במדרש רבה, שרק בשפה העברית המילה המציינת את האדם הנקבי, זה המילה הנקבית של המילה המציינת את האדם הזכרי. כן? בשאר השפות זה לא כך. כן? למשל, האם מישהו יודע צרפתית פה אולי? איך אומרים בצרפתית איש? אף אחד לא יודע? מה אמרת? אום ו? ואיך אומרים אישה? פעם, נכון, יפה מאוד. אז כל מי שיודע קצת את השפה הצרפתית, תודה על העזרה, כל מי שיודע את השפה הצרפתית יודע שהמילה פעם, המציינת אישה, איננה נקבה של המילה אום, המציינת איש. כמו כן, בארמית, כן, גבר, איתתה. לא אומרים גבר, גברתה. גם ביוונית, אנתרופוס, בשביל האיש, גינאה, בשביל האישה. אם כן, אנחנו רואים שאין יחס בין זכר ונקבה, לפחות לא כמשלימים זה את זה. מה שאין כן בעברית, שאישה היא הנקבה של המילה איש. גם באנגלית, כן, אותו דבר, גם באנגלית, man, אנחנו לא אומרים מנס, כן? מנס, כי צריך להיות בשביל אישה, נכון? אתה לשון נקבה, נקבה, אתה אומר מילה שהיא זרה לחלוטין, woman, אין לזה שום קשר ללשון נקבה. אם כן, אז אתה צודק, אם כן, גם באנגלית אנחנו רואים שאין יחס בין הזכר לבין הנקבה. אתה צודק. עכשיו, אם כך, גם בעברית, כן? איש, מה שאין כן בעברית, איש, אישה. הדבר הזה בלומר, אם אומרים על שני דברים שהם זכר ונקבה, הכוונה שיש בהם זיקה ביניהם, הם שייכים זה לזה. יש שותפות. או אפשר אפילו לומר שהזהות השלמה של האדם היא רק כאשר הוא מורכב משני החלקים, מה שהתלמוד מכנה תרי פלגי גופה, שני חצאי גוף. כלומר, האיש לבדו איננו האדם, האישה לבדה איננה האדם. וזה דבר שדווקא השפה העברית שימרה, לעומת זה כל שאר השפות אינן מבינות כך. בכל שאר השפות המונח מאחורי הביטויים זה שהאיש הוא אדם שלם ממין זכר. והאישה גם כן, אדם שלם ממין נקבה. אז למה מתחתנים? מתחתנים יש צרכים משותפים, אבל ההגדרה של הזהות היא שונה, כלומר, היא אוטונומית. זאת אומרת, כל אחד הוא אוטונומי בהגדרתו כאדם. זאת אומרת שהזוגיות נחשבת בתפיסה של השפות האנושיות הרגילות, הזוגיות נתפסת בתור, כלומר, בתור דבר מקרי, שאיננו מגדיר את הזהות האנושית. מה שאין כן בעברית, שאנחנו רואים שני החלקים, איש ואישה, הם הזהות אדם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. לכן, ניתן לומר שבלעדייך אני חצי בן אדם. בלעדייך אני בעצם כלום. כן? זה פחות או יותר מה שזה בא לומר. עכשיו, ודווקא כאן אנחנו רואים שהזוגיות האנושית היא כוללת בתוכה דברים רבים מאוד שאינם מצויים אצל בעלי החיים. אצל בעלי החיים יש חתול, חתולה, ג'ירף, ג'ירפה, כן? קרנף, קרנפה, פחות או יותר, מסתדרים. הזוגיות יש לה מטרה אחת והיא הרביעה, להביא את התורות הבאים. לעומת זה, באדם אנחנו רואים דברים מאוד מאוד מורכבים. כן? איש ואישה זה לא זכר ונקבה. וגם אנחנו רואים עוד משהו, שבני הזוג נותנים לאחד לשני שמות. יוסי וריקי, זה דוגמה, כן? זה יכול להיות גם אלברט ויולנדה, זה דוגמאות. אבל כל פנים, אנחנו רואים שיש במערכת היחסים אופנים שונים לשפוט אחד את השני, והשאלה היא מה הדבר הזה אומר. מתוך כך גם ההיקף של המשפחה שבתוכה האדם גדל הוא שונה, כלומר האדם שחי במערכת יחסים כשהוא מכיר את מערכת היחסים בין ההורים שלו בבחינת זכר ונקבה בלבד או בבחינת איש ואישה, הוא גדל אחרת. כאן הנקודה הייתי רוצה בקצרה לדון בדבר, והוא ש התורה מספרת כדבר מאוד יוצא דופן את העובדה שהאדם מצא לו בן זוג. זה לא דבר המובן, בת זוג יותר נכון. כלומר, זה לא דבר המובן מאליו שיש איש ואישה. מה שאין כן אצל בעלי החיים, פשוט, כן? ויברך אותם אלוהים למור, פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ, הכל מובן מאליו. מה שאין כן, ברגע שמדובר באדם, זה מתחיל להיות מסובך. כל השטחנים יודעים, זה יש לו חסימה רגשית, וזאת עוד לא מוכנה. כן? כל מיני דברים כאלה. אין פעם, הגיעו אליי זוג חברים, האם להתחתן או לא. מדוע? אני אמנם בת 30, אני רק בת 37, עוד לא מיציתי את החיים. וכך היא אמרה לי ברצינות, כן? טוב, יש דברים כאלה. אז זה דברים שאצל בעלי חיים לא מצאנו. אתה אז אולי לא נמח, אבל גם שהכל נהיה בדור. טוב, אז אולי רק נראה קצת בתורה מה שקורה, קודם כל בפרק ב' של התורה, בספר בראשית, בפסוק י"ח. ויאמר השם אלוהים. לא טוב. מה זה לא טוב? מה לא טוב? קודם כל, לא טוב זה ביטוי חמור מאוד. כי אם אני אומר על משהו שהוא רע, רע לא אומר שאין שם טוב. אבל אם אני אומר לא טוב, זה אומר ששם אין שום טוב, אז זה הרע מוחלט. כלומר, הביטוי לא טוב בתורה, הוא הביטוי של הרע המקסימלי. אין יותר רע מזה. לא טוב. אין שמה טוב. ומה לא טוב? לא טוב העולם כולו. כן, איך כתוב? ויאמר השם אלוהים, לא טוב. על מה הוא אומר לא טוב? על כל הבריאה כולה. אבל מה גרם שאותה בריאה, שהקדוש ברוך הוא העיד עליה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, פתאום, רק מספר פסוקים לאחר האמירה היפה הזאת, אנחנו רואים פתאום, לא טוב, רע. אז התשובה, אני חושב שאפשר למצוא אותה בפסוק. כן, ויאמר השם אלוהים, לא טוב. ומה גרם לו לומר שלא טוב? היות האדם לבדו. כלומר, מאחר והאדם הוא לבדו, כל הבריאה כולה הופכת להיות אבסורד אחד גדול. וזאת מדוע? משום שהאדם אמור להיות, כלומר, לא אמור להיות, האדם הוא באמת נזר הבריאה, הפסגה של כל היש. כן? ככה זה מצויר, ככה זה מתואר בתורה לפחות. האדם פסגת הכל. ומהי הייחודיות של האדם לעומת כל שאר המצויים? זה שהאדם יכול לדעת את מה שמחוץ לו. יש לו אפשרות של הכרה. ומה בידו של האדם לדעת? הוא יכול לדעת את כל העולם כולו. הוא יכול לדעת את כל ההוויה כולה. יש רק נברא אחד שהאדם לא יפגוש לעולם. וזה עצמו. כי מרוב שהוא עצמו, הוא כל כך עצמו שהוא לא יכול לצאת מעצמו. כדי להכיר משהו אני צריך להיות קצת חיצוני לו. אני לא יכול לצאת מעצמי. זה משהו נורא. אז את עצמי אני לא אכיר לעולם. אז אם את עצמי אני יכול להכיר, בשביל מה לי? כל הידיעות האחרות, כל הידיעות האחרות מיותרות לחלוטין. אני לא צריך לדעת שום דבר. זאת אומרת, העולם כולו הפך להיות אבסורד, שהרי אותו אדם שהוא אמור להיות הפסגה, השפיץ של הכל, קיומו קיום אבסורדי, מסקנה, כל העולם כולו חסר משמעות, ויאמר השם אלוהים לא טוב. מתי? היות האדם לבדו. מובן? וזה מסביר את תחושת האבסורד, תחושת הזרות שחשים הרווקים בעולמם, כשהם אינם מצדיקים את העובדה שהשם בראם. אז אם כך, צריך למצוא פתרון. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. מדוע? היות האדם לבדו. צריך פתרון. מצאנו פתרון. נחתוך אותו לשניים. כאשר האדם יחתך לשניים, הוא יכיר את עצמו. הוא יוכל להסתכל מחציתו על מחציתו, ואז העולם יחזור להיות בעל משמעות. אין? מה שנאמר, העשר לו, עזר כנגדו. מה זה העשה לו? העשה אותו. כלומר, זה הדבר שאני אעשה לו. מה אני אעשה לו? אני אעשה לו שהוא יהיה עזר כנגדו. חציו עזר, חציו עזר. ושני העזרים, אחד כנגד השני. והתופעה הזאת, היא שונה מן הזוגיות של בעלי החיים. כלומר, בעלי החיים מכירים אחד את השני לא כדי לחפש משמעות. פשוט מאוד. אין צורך בחיפוש משמעות. החתולים מרגישים מצוין כחתולים. האדם איננו מרגיש מצוין כאדם כל זמן שהוא לא מצא את עצמו. העשה לו עזר כנגדו. נחתוך אותו לשניים. והנה, האדם נחתך לשניים. כן, צריך לזכור שלפי חז"ל, חז"ל מתארים את האדם הראשון כמורכב משני חלקים, עוד לפני החיתוך. הוא היה מורכב מחלק זכרי וחלק נקבי. אנדרוגינוס כזה. כן, כתוב שבמדרש, זה גם נמצא אחר כך להבדיל במיתולוגיה האפלטונית, כן, שהאדם היה עשוי זכר ונקבה, דבוקים זה לזה בגב. אז הם קשורים אחד לשני, אבל לא רואים אחד את השני. והחיתוך בעצם היה באופן שהם יוכלו לראות אחד את השני. זה המשמעות של הזיווג. אגב, אפילו בפעולה הטכנית של הזיווג, אצל בעלי חיים, הם אינם מסתכלים אחד על השני, מה שאין כן האדם. והנה כאן, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם. וישן. ויקח אחת מצלעותיו. מה פירוש? צלע. הצלע, כך מפרש רשי, כך הוא הולך בכיוון הזה של המדרש, צלע, הכוונה חצי. חצי האדם. כלומר, כאילו האדם נחתך לכל אורכו לשניים. זה נקרא צלע. שתי צלעות. כמו זווית שיש לה שתי צלעות. צלע ימין, צלע שמאל. כמו כן, האדם נחתך לשניים ויקח אחת מצלעותיו. יוצא שיש צלע שנשארה במקום, צלע שזזה ממקומה. זה שני החלקים של האדם. ויסגור בשר תחתינה. כלומר, כיוון שהוא לקח את אחד מהצלעות, הוא פיצה את מקום החתך בקצת בשר. ככה, מתואר. מובן שהדברים האלה צריכים פירוש. הדברים האלה אינם אלא משלים, סמלים, שנצטרך להבין את תוכנם. פסוק כף ב' קשה מאוד להבנה. אולי הוא מפורסם, אבל הוא קשה מאוד להבנה. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. מי זה האדם, אמרנו? הזכר והנקבה ביחד. כלומר, הגוף הזה, שהוא זכר נקבה כאחד, הוא לקח ממנו מחצית צלע, מה שנקרא, המחצית הזאת הפכה לאישה. ויביאה אל האיש. ככה היה צריך להיות כתוב. היה צריך להיאמר שהמחצית הזאת שנעשתה אישה, הובאה אל המחצית האחרת שהיא איש. אבל במקום זה, אנחנו רואים שהכתוב איננו אומר את המילים האלה, אלא אומר, אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. אבל אדם זה שניהם. איך החצי וחצי הובא אל הכל? צריך להבין שבניגוד למקובל, כשאומרים ויביאה אל האדם, אין הכוונה אל האיש, אלא הכוונה אל שניהם. כלומר, כי ריבונו של עולם מעמיד את המצב החדש לשיפוטו של האדם. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, חתכתי אותך לשניים, נו מה יש לך להגיד עכשיו? בוא תספר לי. אתם מתארים לעצמכם איזה מין קטסטרופה הזאת, שהאדם הולך לישון אחד, והוא קם שניים. זה די מזעזע. כלומר, איפה אני? אני שניים עכשיו. נראה לי שרק עם סמים קשים אפשר להגיע לזה. להרגשה הזאת שאני שניים. כן? אבל זה פה נעשה ברצינות. כן? LSD. אז ויביאה אל האיש. לא, לא כתוב. אל האדם. האדם צריך לשפוט את המצב החדש. איך אתה מרגיש כשאתה שניים? ויומר האדם. אז מי זה משניהם שענה? שניהם. ויומר האדם. זאת הפעם. כלומר, מה זאת אומרת זאת הפעם? הפעם הזאת. עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, הוא מבחין שהוא נחלק לשני חלקים. חלק אחד הוא עצם מעצמי, החלק השני בשר מבשרי. כן, האדם מרגיש שהוא נחתך לשני זהויות. זהות אחת נקראת עצם, השנייה נקראת בשר. רק נשארת השאלה אצלנו, מי הוא המכונה עצם ומי הוא המכונה בשר? שמה האיש הוא עצם והאישה בשר, או שמה האיש בשר והאישה עצם? האמת היא שהתשובה היא מאוד ברורה, מתוך הכתוב זה מאוד ברור. הרי, אני חוזר לפסוק קודם, ויקח השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויסגור בשר תחתנה. כלומר, אם אני גונב ממישהו משהו, ואני רוצה לפצות אותו, אני מפצה אותו באותו מין שגנבתי ממנו. אז אם הקדוש ברוך הוא מפצה את האיש בזה שהוא נותן לו בשר, סימן שמשהו לקח ממנו זה בשר. אם כן, עולה בצורה ברורה מהכתוב, שהאישה היא המכונה בשר, והאיש הוא המכונה עצם. וכאן צריך לברר מדוע.
מה כתוב לקח צלע מציל אותה?
צלע, מה אמרנו מה זה? חצי, נכון? כלומר, שאלתך בנויה על זה שהבנת שצלע זה עצם. נכון? שכחת שלפי רשי, צלע אין פירושו עצם. אז אנחנו רוצים לדעת איזה משני הצלעות נקרא בשר, איזה משני הצלעות נקרא עצם. אז אנחנו רואים, הצלע שהפכה להיות אישה היא המכונה בשר, והצלע שנשארה איש היא נקראת עצם. וצריך לברר. מדוע? כמובן כל הדברים האלה, כיוון שהם מתרחשים בגן עדן, הם לא פיזיים, כן? אני מתאר לעצמי שאף אחד מאיתנו לא מעלה על דעתו שגן עדן הוא מקום גשמי, אלא הוא מקום רוחני. אז כל הדברים האלה מתרחשים באיזושהי ספירה רוחנית, שאנחנו צריכים, שבתוכה יש משלים, בשר, עצם, אדם, עץ, פרי וכדומה מהדברים האלה.
מי סגר את הבשר?
לפי מה שלמדנו בפסוק.
על מי, כן?
מה שקראנו בפסוק. אני לא מתכוון לחזור בי ממה שאני אמרתי כשכולם הקשיבו. עכשיו, אם כך, זה כבר מורה על שוני בזהות. יש שונות, הייתי אומר. שהכתוב כבר גילה לנו שיש שונות בין הזהות הזכרית לזהות הנקבית. או יותר נכון, אני טועה, בין הזהות הגברית לזהות הנשית. זה עצם וזה בשר. אם נשאל את עצמנו, מה התפקיד שממלאים העצמות?
קונסטרוקציה.
קונסטרוקציה, מבניות. כלומר, העצמות נותנים צורה, עמידה. כן, אם ניקח גוף, נוציא ממנו את העצמות, יצא לנו מרשמלו אחד גדול, ברבה אבא. ואילו, הוא הג'יני של הילדים, כל אחד לפי עולם הדימויים שלו. עכשיו, אז זאת אומרת שהזהות הגברית מוצגת בתור מי שנותן את הצורה, הציר. כן? איפה הציר שלי להסתובב, זה דבר נורא, אומרת רווקה. ואילו הבשר הוא החלק באדם שמרגיש, שחווה. כן? אם דוקרים אותי בבשר, שמה זה כואב. אם דוקרים אותי בעצמות, אני לא מרגיש שום דבר. אם כן, העולם החווייתי נמצא בדומיננטיות אצל האישה יותר מאשר אצל האיש. וזה מסביר דברים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו רואים בעולם שאפילו, העולם המודרני, נאמר, הוא עולם שוויוני, שטוען שאין הבדלה מהותית בין הזהות הגברית לזהות הנשית, ואף על פי כן, הוא עורך תחרויות לנשים ותחרויות לגברים. הכיצד? אם נאמר שבאתלטיקה יש איזה הסבר פיזי, כן? מבנה העצמות הוא שונה, אני מבין. אבל מדוע בתחום, למשל של שחמט, יש תחרויות של שחמט לגברים ושל שחמט לנשים? הכיצד? וכי יש מאמץ פיזי בהרמת הכלים או בריכוז? ודאי שלא. אלא שאופי ההתמצאות במרחב של גברים שונה מאופי ההתמצאות במרחב של נשים. שהרי אם תשאל איש איך מגיעים לאולפנים של כל ישראל, אז הוא יאמר, תמשיך ישר, תפנה שמאלה, אחרי שני רחובות, מצד שמאל בירידה, זה שם, נכון? אמרת נעים. לעומת זה, אני מכיר קצת את האולפנים שם. לעומת זה, תשאל אישה, היא תגיד, אתה רואה את הכנסייה הרוסית הגדולה, יש אחרי שני פאבים, יש איזה קיר של שהולך לאורך החנייה, בסוף הקיר זה שם, נכון? נכון. אלא, זאת אומרת שההתמצאות במרחב אצל נשים היא התמצאות ציורית, בעוד שאצל הגברים היא תיאורטית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש שוני בזהות, זה עצם וזה בשר. אבל מה? זה לא כל כך פשוט מה שאני אומר. כי אם זה נכון, זה יוצר שונות גדולה מדי. כן? הרי אם ניקח את הציור של התורה, יוצא שהזהות של האדם לפני החיתוך, הזהות הזאת הייתה מורכבת משניים. היה שם עצם ובשר, והשאלה היא איך לחתוך. אפשר לחתוך באופן כזה, שהאיש ייקח את כל העצמות, והאישה תיקח את כל הבשרות. אבל אז אין שום אפשרות שתהיה הזדקקות של האחד לשני, כי הם לא יבינו אחד את השני. איך עצם יכול להבין בשר ולהפך? כן, כפי שכתב הבעל הספר הפסימי על גברים ממאדים ונשים מנוגה, ששכח שהגברים והנשים נמצאים שניהם בכדור הארץ. אז אפשרות אחרת היא לחתוך בכיוון בדיוק השני, שכל אחד יקבל חצי חצי. שהאיש יקבל מחצית הבשר ומחצית העצם, וככה אישה. אבל אז גם כן לא תהיה הזדקקות של האחד לשני, כי מה יש לך להוסיף לי? כל מה שיש בך יש בי, אז אני לא צריך אותך או אותך. אלא אין ברירה, אלא לחתוך באלכסון. זאת אומרת, החיתוך באלכסון יוצר מצב כזה, שבו הזהות הגברית היא ברובה העצם עם מיעוט בשר, כמו שכתוב, ויסגור בשר תחתנה. והזהות הנשית היא ברובה בשר עם מיעוט עצם. ואז יוצא שכל אישה מוצאת את האיש שבה דרך בעלה, והאיש מוצא את האישה שבו דרך אשתו. יש כאן הדדיות, הזדקקות זה לזה, וזה גם יכול להסביר מדוע יש לפעמים הפרה של האיזון, שיש נשים יותר גבריות, יותר קרייריסטיות למשל, וגברים יותר נשיים שאינם מספיק אסרטיביים, מאוססים וכדומה. אז אם כך, יש במשפחה הישראלית, כפי שהתורה רואה אותה, איזה מין הדדיות עם שונות. השונות הזאת נקראת אצל חז"ל בינה ודעת. אמרו חז"ל, נשים דעתן קלה. כלומר, שבתחום הדעת, היתרון הוא של האיש. מצד שני, אמרו רבותינו במסכת ברכות, בינה יתרה נתן באישה, ויבן את הצלע. בינה יתרה נתן באישה, אם כן, הבינה זה התחום החזק של נשים. אבל אמרו חכמים במסכת אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת, ומכאן שצריך להתחתן. זאת אמירה מתאימה לדרשות של שבע ברכות, אחרי שגומרים לדבר על זה שאני מכיר את החתן והוא נפלא ואת הקלה והיא נפלאה, וחוץ מזה אש ואש ויוד והה. זה אחרי שגומרים את זה, אז אפשר להציע את הוורט הזה. כן. עכשיו יוצא שיש פה מערכת חדשה. המערכת איש אישה היא שונה מזכר ונקבה בדבר מאוד מאוד מהותי, והוא שהאדם הוא זה ששפט כך, הוא זה שנתן את הכינויים האלה. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוחה זאת. זה לא הטבע. זכר ונקבה זה בטבע. איש אישה זה כבר השכל שמתערב. כלומר, האדם מכיר בכך, הוא נתן נכון, האיש מכיר בכך שיש משהו מחוץ לו. האישה מכירה בכך שיש משהו מחוץ לה. אז אם כן, עלינו מזכר ונקבה, עלינו לאיש ואישה. מה מתרחש מיד אחרי החלוקה הזאת? מסופר בתורה שמיד לאחר מכן היה החטא. החטא, אכילת עץ הדעת. זה ממש לא נעים. אגב, כך אמר גם אדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מילה. זאת אומרת, ברגע שהגענו להכרה שכלית, ברגע שיש דעת, יש אפשרות גם לחטוא בעץ הדעת. יש אפשרות של נפילה. מה שאין כן, לפני כן אפשר היה לחטוא. לא מצאנו שיש חטא אצל בעלי חיים. אבל יש חטא אצל האדם. ואם אנחנו קצת מנתחים את החטא, דבר מאוד מעניין יש. אדם הראשון מקבל מאשתו היקרה פרי. היא אכלה מן הפרי, היא נותנת לו לאכול, שניהם מתים. לא מיד, אבל לוקח זמן, בסוף הם מתים מזה. היה אפשר לכאורה לפתור את הבעיה הזאת על ידי דבר אחד פשוט, דיאלוג, שידברו. אבל הם לא דיברו. היא מדברת עם הנחש, והיא מדברת גם עם הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אבל אין חוליית קשר בין האיש לאישה. משום שזה לא פשוט בכלל להכיר שלא רק שיש משהו מחוץ לי, הרבה יותר קשה להכיר שיש מישהו מחוץ לי. המעבר מן האימפרסונלי לפרסונלי, מאובייקט לסובייקט, להכיר שיש עוד מישהו מחוץ לאני שלי שגם הוא אומר אני, זה חידוש בנפש האנושית. וזה אצל הרבה בני זוג חסר. אנחנו רואים שהתיקון של הקלקול הזה מופיע בסוף הפרק המדבר על חטא האדם, בשלב של הגירוש מגן עדן, שם נאמר, ויקרא האדם שם אשתו חווה. כי הייתה עם כל חי. מה פירוש המילה חווה? יודעים מה פירוש המילה חווה? מדברת. כן? יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. לחוות פירושו לדבר. כלומר, לראשונה הבין האדם הראשון שהחטא היה שלא היה דיבור. ברגע שיש דיבור, דיבור אמיתי, לא סתם העברת אינפורמציה, אלא מסירת חלקי נפש מאחד לשני, זה כבר קשר שהוא מעבר לקשר השכלי, זה קשר נשמתי. כך שנוכל לסכם שיש שלוש מערכות יחסים אפשריות בין בני זוג. יש מערכת יחסים של זכר ונקבה על פי הטבע, יש מערכת יחסים של איש ואישה על פי השכל, יש מערכת יחסים של אדם וחווה על פי הנשמה. עכשיו, שלושת המערכות האלה כולן לגיטימיות. זה בסדר שהאדם מעוניין בזכר ונקבה, זה בסדר שהוא מעוניין באיש ואישה, זה בסדר שהוא מעוניין באדם וחווה. אבל יש לפעמים שהציפיות של בני הזוג אחד מהשני משתנות. לפעמים האיש, נגיד, נמצא כבר במדרגת איש, הוא כבר לא במדרגת זכר, הוא כבר הגיע לציפייה בתור איש, הוא מצפה לאישה, אבל היא נשארה נקבה. או, יכול להיות אחרת, היא כבר חווה, והוא עדיין רק איש, או רק זכר. כך שיכולה להיות הפרת האיזון מצד הציפיות שיש לבני הזוג אחד מהשני. אם תשימו לב, יש תשע מערכות יחסים אפשריות בין בני הזוג. כן? זכר נקבה, זכר איש, זכר אישה, זכר חווה. וכולי. תעשו בעצמכם את כל החיתוכים, תראו שיש 9 מערכות אפשריות. כך שאם האדם רוצה להיות יועץ נישואין, כדאי שיבחין כשבני הזוג באים אליו, מהי מערכת היחסים שעומדת לפניו, ועל פי זה הוא יכול לדעת יותר בקלות כיצד לטפל בהם. אז זה בעצם 3 המערכות הקיימות כאן. אולי נוסיף רק נקודה אחת, שיש עוד מערכת עשירית שהתורה לא מדברת עליה. היא לא מדברת עליה בכוונה, בגלל שזאת מערכת פסולה מלכתחילה. אבל היא קצת רמוזה. כן? אני פה חוזר לכתוב, ויומר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. זאת אומרת, מה זאת אומרת זאת הפעם? הפעם הזאת. אז אם כך, נרמז שהייתה פעם קודמת. חז"ל אומרים, מספרים לנו, שלפני התרדמה, כבר הייתה בת זוג נוספת, כלומר קדומה יותר, של אדם הראשון שנחתכה ממנו כשהוא ער, לא כשהוא בהרדמה. והוא ראה, קוראים לה חווה הראשונה, והוא ראה אותה מלאה בדם וריריות, וזה הגעיל אותו. כלומר צריך איזה משהו מן המסתורין במערכת היחסים. לא הכל באור, לא הכל גלוי. וזה נחתך ממנו במצב של ערנות, זה הגעיל אותו, והפליגה ממנו, זרק אותה לכל הרוחות. רק אחרי התולדה, אחרי ההרדמה, ויומר האדם, זאת הפעם. הפעם הזאת זה מי שרציתי. זאת אומרת שקרה משהו, יש מערכת יחסים פסולה. עכשיו, מה קרה לאותה אישה ראשונה? שהשם של אגב, יעל השם, קראו לה לילית. ואותה לילית, אז יש מדרש שאומר שהיא מתה, לפני שנגזרה מיתה על האדם. דעה שנייה, שהיא נהייתה האימא של השדים. כלומר, השדים זה הפרי של התסכול. הרי היא לא באה לידי סיפוק. אז היא הפכה להיות שד. שדה. כן? מה זה אומר? שיכולה להיות מערכת יחסים שדית, דמונית, בין בני זוג. מה זה מערכת יחסים שדית? כבר לא מתייחסים בכלל אל השני כאל אישיות, מתייחסים אליו כאל משהו שכובל, איזה מין השתלטות של השפלות המינית למשל. כן? זה מערכת כזאת, היא צריכה להיפסק, היא צריכה להתבטל. כן? ולכן היא גם לא מוזכרת בתורה במפורש. מפורש. אז אם כך, יש לנו פה תוכנית שלמה לנישואין. לפעמים האדם, יש הרבה פעמים בני זוג שאחרי 10 שנים של נישואין, או 20 שנה של נישואין, מגלים יום אחד שהם גם צריכים להתחתן. זאת אומרת, שאומנם הם הכירו בתור זכר ונקבה, ולפעמים גם בתור איש ואישה, אבל הם עוד לא מימשו אדם וחווה. אז זאת תהיה עבודה מיוחדת שכדאי לבני הזוג לעסוק בה. מכאן ואילך, יש הרחבה של המשפחה. אחרי שהדברים האלה מבוררים, הכתוב מספר לנו כיצד מביאים ילדים לעולם. והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותומר קניתי איש את השם. כלומר, יש איזה מין תרועת שמחה מצד האם הראשונה, על זה שהיא יצאה מן הכללה של הנברא. הנברא הוא בהגדרה, מי ש... אני כאן משתמש במושגים ששגורים בתורתו של הרב אשלג בפירוש הסולם, על הזוהר, שהאדם, או הנברא בכלל, כל נברא, הוא מאופיין בזה שיש לו רצון לקבל. בעוד שמי הוא הבורא עבור האדם, הוא מי שמאופיין, אפשר לומר כך, ברצון להשפיע, לתת זהות לזולת. יוצא שאין דבר יותר הופכי מאשר נברא ובורא. הנברא כל כולו רצון לקבל, האלוה כל כולו רצון להשפיע. אם כך, יש נתק, איך אומרים, הפרש הצורה בין הנברא לבין הבורא. וזאת כללה, כי אני לא יכול שלא לקבל, ולקבל זרע. הפתרון הוא שאפשר לרצות לקבל על מנת לתת. אני הרווחתי ממון, אני מחלק אותו לצדקה. למדתי חוכמה, אני מלמד אותה. קיבלתי חיים, אני נותן חיים, מביא ילדים לעולם. כלומר, אני מקבל על מנת לתת, ובזה אני מדבק במי שאמר והיה העולם. וזה מה שנאמר, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. אני קניתי את הזכות של הקיום, על ידי שהבאתי לעולם איש יחד עם השם, את השם. ובזה אני הגעתי לדבקות בבורא. כך שלהביא ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. תביא 7, תביא 8, תביא 9 ילדים. תביאו תריסר. ולמה לא חי? תביאו 20 ילדים. זאת אומרת, הבאת הילדים לעולם היא דבר שמח. מדוע אני אומר את זה? כי היום זה לא מובן מאליו בכלל. כן? יש אפילו ויכוח אם מותר להגיד משפחות ברוכות ילדים. יש כאלה שטוענים שצריך שבשיח הציבורי ישתמשו בביטוי משפחות מרובות ילדים. עוד מעט יגידו עמוסות ילדים, לא יודע. כן? זאת אומרת יש איזו טענה כזאת. כן, אבל אני רוצה לתת לו את כל התנאים. אני לא יכול לגדל ילדים שלא יהיה להם את כל התנאים, שלא יהיה להם כל מה שאני קיבלתי וכדומה. שאלה, מדוע לא בעצם? וכי גם ילדים שיש להם הכל הם מאושרים יותר מילדים שאין להם הכל? כדאי שתשימו, שתחקרו קצת את הדבר הזה. כן? יש ילדים בהודו שאין להם DVD. צריך לשים לב לזה. אז מה, אם אני לא יכול לתת מחשב לכל אחד, עם האביזרים הנלווים, אז אני אביא עוד ילדים לעולם? לא פייר, נכון? אתה חומס ממנו את החיים. זה בעצם איזה מין שידור כזה, שהחיים הם בשביל לקבל. בעוד שהחיים הם לא בשביל לקבל. החיים הם בשביל לקבל, אימת לתת. כן, מה שאלתך?
אבל יש גם מימד של תשומת לב, שגם אותו אדם צריך לתורם.
כן, יש מימד של תשומת לב, זה נכון, אתה צודק. זאת אומרת, כשיש מעט ילדים, אין תשומת לב. כשיש הרבה ילדים, יש תשומת לב. כידוע.
יש כוחות נפשיים שיש באדם, ואין בו... באמת,
אתה אדם שיש לו 20 ילדים, יש לו תשומת לב אדירה לכל הילדים. כידוע מהניסיון, פשוט. תסתובב. מה?
לא
הבנת, כי זה לא עניין כמו של להבין, יש עניין לראות את זה. כלומר, ברגע שיש התרחבות של החיים, אז יש גם התרחבות של הכלים. זה הולך ביחד. מישהו אמר לי לפני כמה ימים, תשמע, יש לי בעיה, אין לי פרנסה. אמרתי לו, כי אתה לא רוצה. אומר, איך אתה ידעת? לא, זאת אומרת, בריאה ש... ריבונו של אומר, הוא לא רוצה פרנסה, למה שאני אתן לו? והמפורסם, אותו אדם שמתפלל בכל חדרי נפשו וליבו, הוא מבקש מריבונו של עולם שאני אזכה בפייס, בפרס הגדול, והוא בוכה בדמעות שליש, וגם מלאכי מעלה מצטרפים לבקשתו, ואומרים ריבונו של עולם, וכי הוא לא ראוי לזה שתמלא את בקשתו? תראה איזה צדיק וחסיד, למה אתה לא נותן לו להרוויח בפייס? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה גם כן, אבל הוא לא קנה כרטיס. אז אם כן, יש עניין של לקנות את הכרטיס. קניית הכרטיס זה הרחבת הכלים. אז אנחנו רואים שהתורה במפורש מציינת את הבאת הילדים לעולם כברכה. לא כאיזה מין, אכבדה. וכאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין לאורך כל, כל התולדות שהתורה מדברת עליהן. אני מדבר פה על התולדות, למשל, במשפחה של האבות. ספר בראשית מרבה לספר על כך. שיש איזה מין התבררות של הזהות הישראלית דרך 3 דורות. אברהם, אף על פי שהוא בדרך להיות עם ישראל, הוא עדיין לא עם ישראל. והוא צריך להיפרד מלוט. יצחק צריך להיפרד מישמעאל. יעקב צריך להיפרד מעשיו. ורק אז יעקב נהיה ישראל, הוא מוליד 12 שבטים שכולם ישראל. והתורה מספרת דרך הסיפור הזה של הולדת הזהות של האומה, הרבה עניינים שיש להם השלכה חינוכית מכרעת במשפחה. בואו נראה למשל מה קורה ביחסים בין אברהם לבין הילדים שלו. אנחנו רואים בלי להיכנס לכל עומק הפסוקים, כי זה ידרוש מאיתנו הרבה זמן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם משימה שהייתה קשה לו ביותר. והיא המשימה להקים עם סגולה. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה. הרעיון הזה סתר במידה רבה את פעילותו הקודמת של אברהם אבינו. הרי האמירה לך לך להקים עם סגולה היא אמירה שבאה אחרי 75 שנה שבהם אברהם עשה דברים אחרים לגמרי. אברהם היה עסוק במשך 75 שנה בהקמת דת קוסמופוליטית של גילוי ייחוד הבורא לכל האנושות כולם. והדבר הזה פתאום שינה זווית, אפשר לומר, כשנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה, מכאן ואילך אני אבקש ממך לעשות משהו חדש. מהו הדבר החדש שאני אבקש ממך לעשות? אתה כבר לא תעסוק בקוסמופוליטיות, אתה לא תעסוק עכשיו בקידוש חייהם של כל יחידי האנושות בעולם, אלא אתה תקים ישות פוליטית, מדינית, אומה. והאומה הזאת היא זו שתהווה את המפתח לתיקון העולם. אז אנחנו רואים שאצל אברהם היה היסוס גדול בדבר הזה, ואני לא יכול כעת להיכנס לכל הפסוקים שמראים את ההיסוס של אברהם בזה, למרות שזה מאוד ברור בפסוקים. וקרה מה שקרה, ואברהם לא הוליד אשתו עקרה. כלומר, יש איזשהו עיכוב במימוש של התוכנית של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים בפרק ט' ז' של ספר בראשית, ששרה מציעה את הגר בתור פתרון לבעיה. מי אותה הגר שאברהם ושרה מעוניינים להעמיד דרכה את זרע אברהם? אותה הגר היא, לפי המצרית, היא לפי המסורת של חז"ל, הבת של פרעה מלך מצרים. זאת אומרת, היא לא סתם שפחה, היא נסיכה. נסיכה היא הבת של המלך הגדול, של האומה הגדולה ביותר בעת העתיקה. זו שכל התרבות האנושית מרוכזת אצלה. במילים אחרות, הגר היא הנוכחות של האנושות הכללית בביתו של אברהם. כשאברהם חושב על הפתרון הזה ונולד לו ילד, ישמעאל, הוא סבור שייתכן שכל העיכוב בלידה אצל שרה היה בגלל זה, כי היה חסר קוסמופוליטיות אצל שרה. שרה היא קרובת משפחה שלו. הכל נשאר במשפחה, זה משהו שבטי, אולי אפילו קצת גזעני, להוליד את עם ישראל מתוך שרה. מה שאין כן, הגר שמייצגת את האנושות הגדולה, היא מהווה מבחינתו של אברהם פתרון אידיאלי. לכן אברהם אוהב את ישמעאל. ישמעאל דומה לו. עד כדי כך, שאפשר לומר, אצל אברהם הוא צדיק של מידת החסד, ישמעאל אומנם רשע, אבל רשע של מידת החסד, זאת התכונה העיקרית שלו, ידו בכל ויד כל בו. מי שאין אצלו הבדל בין הרכוש שלי לרכוש של הזולת, אז אומנם זה גנב, אבל זה גם מידת החסד, זה ביטול הגבולות. ולכן יש אהבה מיוחדת של אברהם לאותו ישמעאל. אומנם הוא רשע, אבל כשהוא יחזור בתשובה, הוא יהיה צדיק. הוא יהיה צדיק כאברהם, דומה לאברהם. אחרי שנים רבות, אחרי 13 שנה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, באתי לגלות לך ששרה, אותה מידת הדין, הקשה שטובת משפט, היא זו שתלד את היורש. והיורש שלך יהיה צדיק של מידת הדין. תבחר את מי אתה אוהב יותר. עונה אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, התגובה האינסטינקטיבית הראשונית היא להזדהות עם הבן שדומה לי. וכאן יש איזושהי, אפשר לומר, טעות חינוכית. כלומר, ההמשכיות של האדם איננה על ידי הדופליקציה, על ידי שהאדם עושה שחזור של מה שיש כבר אצלו. ההמשך של הדורות הוא דווקא על ידי השונות. אתה צדיק של מידת החסד, אם כן אתה זקוק לזה שהממשיך יהיה בן שהוא שונה ממך בזהות, צדיק של מידת הדין. וזה מה שהיה קשה לאברהם אבינו לקבל, עד שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו להבין את זאת. כן, כפי שאפשר לראות בניתוח של העקדה, את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. כבר מסבירים לו שמישהו צריך לייחד אליו את האהבה הוא דווקא הבן שיש אצלו שונות. ומכאן אנחנו נוגעים באיזושהי אותה בעיה אנחנו מוצאים גם אצל יצחק ועשיו ויעקב, שיצחק אוהב את הבן של מידת הדין, עשיו. אמנם רשע של מידת הדין, אבל אם יחזור בתשובה, יהיה צדיק של מידת הדין. מה שאין כן יעקב ומידת הרחמים, זה כבר עולם אחר. קשה ליצחק להזדהות. ודווקא החיים תובעים את ההשלמה על ידי המידות שאין לך. ולכן יש צורך, אם כן, מבחינה חינוכית, לרצות, לתת מקום לייחודיות של הבנים. ניתן לומר כך. אחת הבעיות הקשות שיש אצל ילדים ביחס להוריהם, זה שלילדים קשה לקבל את זה שהם צריכים להידמות להורים. כן? איך אומרים? אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. היה מסביר הרב יהודה אשכנזי, מניטו זכרונו לברכה. מדוע צדיק בן צדיק התפילה שלו נעלית יותר? הוא אומר פשוט מאוד. משום שאם האדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת, בזהות שלו. מה שאין כן צדיק בן רשע, זה לא חוכמה כל כך. אתה צדיק, זה לא מובן מדוע, כי אבא שלך רשע, אז בלי שזה אתה צדיק. אבל אתה רוצה להרגיז אותו. או אתה רוצה, נגיד, לא אוהב כאן להרגיז, אתה רוצה לייחד את עצמך. והחידוש, אם כן, בצדיק בן צדיק, זה שאף על פי שאביו צדיק, הוא הצליח להיות צדיק, אבל את הזהות, את הייחודיות של הזהות שלו, הוא עושה בתחום אחר. אם זה היה צדיק של מידת החסד, אז הוא יהיה צדיק של מידת הדין.
גם רשע בן רשע.
גם רשע בן רשע. זה באמת רשע גדול. כי בדרך כלל סתם, הבן של רשע רוצה להיות צדיק. רשע בן רשע, איזה רשעות. כן, לא פשוט. כן. עכשיו, אם כך, יש לבן איזשהו מאמץ שהוא צריך לעשות. הוא צריך לסלוח להורים שלו על זה שהם היו כל כך טובים איתו. וההורים צריכים, יש איך לומר, אתגר של ההורים להסכים לתת לילד לחיות. לילד לחיות. זה לא דבר פשוט. הבן צריך לסלוח להורים על זה שהם היו הורים. כל בן. וההורים צריכים להסכים שהבן יחיה. אני אסביר למה הכוונה. יש משפט מפורסם אצל אמהות פולניות מכל עדה שהיא. נתתי לו את הכל. אז מדוע הוא מתנהג אליי ככה? והתשובה היא בשאלה עצמה. כיוון שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג כך. משום שהאדם יכול לסלוח לכל דבר שעושים לו, חוץ מלטובות שעושים לו. משום שיש איזה מין יצר הרע, סמוי, של שתלטנות, מרוב האהבה. אתה צריך אותי, לא? בלעדיי אתה לא תסתדר, אז אני אעשה את הכל בשבילך. אני אעשה את הכל בשבילך, אז אתה לא נותן לו אוטונומיה. כלומר, יש כאן איזשהו קושי להכיר בכך שיש בחירה חופשית. כל זמן שאני משדר לחניך, לבן, לילד, לילדה, שהוא לא, היא לא יכולה להסתדר בלעדיי, אז באמת הילד לא יכול להסתדר. כן? כלומר, אני זוכר פעם אחת, אמא אחת הגיעה אליי בוכייה. אמרה, הבן שלי לא בסדר. אמרתי, נו, ואז מה? אמרה לי, אז אני רוצה לדעת איפה טעיתי. אמרתי, מי אמר שטעית? ברור שטעיתי, תראה איך שהילד יצא. אמרתי, את מעמידה בבחירה החופשית? אמרה, כן. אז אם כך, יש גם לבן שלך בחירה חופשית? לחשוב, כן. אמרתי, אם כך, את לא אחראית? מה? אני לא אחראית? וזהו, הלכה. אחרי שבוע היא מתקשרת אליי, היא אומרת, יודע, מאז שדיברת איתי, הילד בסדר. למה? כי כל זמן שהיא משדרת לו, שאין לו בחירה חופשית, שכל האחריות עליה, היא פותרת אותו. האמת היא, גם במצב כזה הוא יכול היה להתגבר, אבל זה יותר קשה. זאת אומרת, יש איזה מין עבודה מיוחדת של הכרה בשונות, בזכות של השני להיות הוא. ודווקא כאשר אברהם מקבל את זה שההמשך שלו הוא יצחק, אז יכול להיוולד יעקב. ברגע שיעקב מכיר, שיצחק מכיר בזה שיעקב הוא הראוי לברכה, אז יעקב יכול להפוך להיות ישראל. כן? זה עבודה מיוחדת מאוד. עכשיו, מתוך כך, ברגע שהאדם הצליח לפתור את הבעיות שלו עם ההורים, ויש בוכתות של בעיות כאלה, ברגע שהאדם משלים עם זה, שהוא הבן של ההורים שלו, אז הוא יכול גם להיות בעצמו אב או אם. כן? אנחנו רואים שיש איזשהו גיל שבו האדם, וכדאי שזה יהיה מוקדם, שבו האדם מסכים להיות דווקא הוא עצמו, ולא מישהו אחר. הרבה מאוד תסכולים יש באדם, בגלל שבני אדם רוצים להיות משהו אחר ממה שהם. ואז הם אומללים. הייתי כל כך רוצה להיות פלוני, אבל אתה לא פלוני, אתה. וכאשר אני לא מרוצה מזה שאני אני, אני בא בטענה סמויה, תת מודעת, כלפי ההורים שלי, מדוע עשיתם אותי מה שאני? ואז יש גם טענה סמויה עוד יותר, כלפי מי שאמר והיה העולם, למה ברתני דרך ההורים האלה? לכן יש איזשהו קושי לקבל את ההורים. כל זמן שאני לא מרוצה מעצמי, אני לא יכול להיות אבא של מישהו אחר. אבל יש איזשהו שלב שבו מתברר לאדם, וזה מגיע באיזשהו שלב, שבו מתברר לו שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. וכאשר האדם מבין שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו, אז הוא יכול גם להיות אב. הוא יכול להקים משפחה. ולכן תמיד אנחנו רואים בסיפור של ספר בראשית, סיפור של האבות, שתמיד הנישואין באו אחרי שנפטרה איזושהי בעיה עם ההורים. עקדת יצחק, שהיא המפייסת בין אברהם ליצחק, היא זו שמזמינה את הנישואין של יצחק. אחרי הבירור של הברכות, של מי הברכה, מי הוא הבכור, אז יעקב יכול לצאת לחרן ולהתחתן. אבל כאן הייתי רוצה להוסיף איזה הערה קטנה, שתשלים את התמונה. צריך להתחתן, אבל איך מתחתנים? יש שיטות שונות כיצד צריך להתחתן. ואולי כדאי לדעת, ללמוד את הנושא מן האבות. הרי מן האבות אנחנו לומדים בדרך ארץ. אז הבה נראה כיצד התחתנו האבות, אולי נדע על פי זה איך להתחתן. אנחנו רואים שאברהם ושרה, למשל, הם הכירו בחצר של הבית. כן? יום אחד, כשאברהם היה בן 10, ילד קטן, אמרו לו, תשמור על האחיינית שלך, היא פה בהריסה. כן? אם היא בוכה, תן לה בקבוק. ואז הם גדלו ביחד, שיחקו ג'ולות ביחד, והתחילו לדבר על מטאפיזיקה ביחד, על יטריות ועל משפחה ועל פילוסופיה, וכל מיני דברים. ובסוף הם התחתנו ותקנו את העולם כולו. אז הם הכירו בבית. בעצם לא היה צורך בעריכת היכרות, הם ידעו מי הם. יצחק, כמובן, עושה את ההפך הגמור. ההפך הגמור מאברהם. אני לא מכיר אותה, אבל אני סומך עליך, אתה תמצא לי אישה מתאימה. טוב, אז העבד נוסע, מוצא בדרכי שידוך את האישה המתאימה. מצוין. אז זה כבר מבלבל אותנו. אז מה יהיה בדור השלישי? בדור השלישי זה כבר מתחיל להסתבך משהו. קודם כל יש רחל. יעקב פוגש את רחל, לא כמו אברהם, לא כמו יצחק, אלא בפגישה רומנטית בזמן השקיעה ליד הבאר לכל החלילים של הרועים. משהו. ויהב יעקב את רחל. מה עם לאה? לאה הוא לא רצה אותה, הייתה כפויה עליו. הוא לא רצה וזה מה שנתנו לו. מה אתה לומד מזה? יש פה ארבעה אופנים להתחתן. או עם קרובת משפחה, או עם שידוך, או ברומנטיקה, או בכפייה. מה יצא מכל זה? יצא מזה עם ישראל. מזה אתה למד, לא משנה כל כך איך אתה מתחתן. אלא השאלה היא, מה עושים עם זה? כל טוב.